אוקיי, בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל א' פרק כ"ה בחלק שני, פסוק כ'. אנחנו באמצע הסוגיה של אביגיל ונבל. נבל סיימנו בגדול, עברנו בעיקר לסיפור של אביגיל. אז אם אתם זוכרים, יש לנו אישה בשם, יש לנו איש בשם נבל, הכרמלי, איש במעון הוא עשו בכרמל. דוד המלך, כאשר הוא נוסע משם להרפרן, לנגב הדרומי, דוד המלך זקוק לסיוע, והוא יודע ומרגיש, מילה לא מרגיש לא נכונה, יודע, הוא חש שנבל חייב לו. למה נבל חייב לו? משתי סיבות. א', דוד הוא מלך. אמנם הוא עדיין לא מלך ישראל,
אמן.
אלא מלך של קבוצות חשובות ביהודה, אולי אפילו כל יהודה, לא רשמית, אבל אנשים כפופים לו, והוא נמשך למלוכה. ובמילא, ובעיקר, וזה בדיוק נוגע, מתוך כך הוא גם שמר עליו. זאת אומרת, דוד שמר על נבל. דוד, כמו שראינו, שבעצם כל זיף ומעון, כל האזורים האלה, הם נשמרו על ידי דוד. זה מידי פלישתים, כפי שקראנו מפורש בפרקים הקודמים. וכפי שדוד באמת מציין את זה באופן ברור. וכעת הוא מבקש מנבל שעושה anyway, משתה, בשעת גזע צון, תן לנו גם, אנחנו חסר לנו דברים. ונבל מסרב בכל תוקף. ושלוחי דוד חוזרים את דוד, אביגיל שומעת מהעבד שלה מה קרה, אשתו של נבל, מבינה שנבל בסכנת חיים. דוד מתקדם בראש של קבוצה אל נבל, כבר אנחנו נראה את זה, ואביגיל יוצאת לקראתו. זה מה שאנחנו נלמד היום על המפגש בין דוד ואביגיל.
זה להרים אותו, נכון?
לא. פסוק חף. והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתם, לקראתה, ותפגוש אותם. רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר. מה זה סתר ההר? מי יכול להסביר לי?
בצלע
ההר. אה?
בצלע ההר.
בצלע ההר, נקודה שלא רואים.
כן, השם שלו שמר כיוון
הראש. זאת אומרת, באיזושהי נקודה של
צל.
של צל כנראה, היא לא נראית. והם, הוא מתקדם אליהם בכיוון כרמל. כבר נראה, נכון?
כן.
ולפני שהכתוב מתאר את המפגש, חוזר רגע אחורה, למחשבות של דוד כשהוא יוצא לדרך. ודוד אמר ארך, לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, וישב לי רע תחת טובה, כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשים מכל אשר לא, עד הבוקר משתין בקיר. כשדוד שומע על מה שקרה לנבל, סתם עזרנו לו. ולמרות שהוא התמסר כל כך לשמור על רכוש נבל, זה היה בחדרה שלו. דוד נשבע בליבו. כה יעשה אלוקים לאויבי דוד וכה יוסיף. זאת אומרת, אם השם לא יעניש את אויבי דוד, אז הוא יעניש את דוד בעצמו. ככה מסבירים מפרשים, רש"י מסביר שזה השבוע בלב, והמשמעות היא, הוא אומר אויבי דוד, הוא לא מתכוון אויבי דוד, הוא מתכוון דוד. כל יעשה השם כביכול לדוד, אם אני לא אפגע בו. אם אני לא אפגע בו, הוא אומר שהשם יפגע בי. הוא לא אומר דוד, כי הוא לא רוצה להגיד דבר על עצמו. ומה הוא נשבע? שהוא לא ישאיר אפילו משתין בקיר. מה זה משתין בקיר?
גבר.
אז שני הסברים.
משתין בקיר זה קבר.
שני הסברים.
לא, זה...
הסבר ראשון מביא תרגום יונתן, גם ראשון בזמן, משתין בקיר פירושו, משתין פירושו להשית, להשית פירושו להניח, לייסד, כמו תשתית, מחשבה. זאת אומרת, ברדעת. משתין בקיר, פירושו בקירות הלב. אדם שמסוגל לייסד לעצמו עמדה מחשבתית. כן? מי שעמד על דעת עצמו. ככה מסביר יונתן בן עוזיאל. שזה ביטוי קבוע לאדם שכבר עומד בבחינת מחשבה עצמאית. תרגום תרגום ירושלמי אומר, מה איס כי דקלבה משתין בקוטלה? אפילו על כלבה לינה חייס. מה עושה כלב?
משתין להכיר.
משתין להכיר, אז גם אני על כלב שלא לא יחוס. כן? אז זה מאוד מעניין, מחלוקת מי קדם למי, בוא נראה אם אתם יודעים, תרגום יונתן או הגמרא ירושלמי?
את מה?
מי תרגום יותר קדום?
איזה מיין, איזה עוד פעם?
תרגום יונתן.
כן.
או הירושלמי.
ירושלמי, לא?
תרגום יונתן?
יונתן.
הרבה מאוד שנים לפני. תרגום יונתן זה בעצם הפירוש הראשון שיש לנו תנ"ך בכלל. תלמידו של הלל הזקן, הוא היה בזמן הבית. תרגום ירושלמי נכתב מאות שנים אחרי החורבן. טוב, לא תרגום ירושלמי, תלמוד ירושלמי, כן. פה זה חוף ג' ותאר אביגיל את דוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשתחו הארץ, ותיפול על רגליו, ותאמר, בי אני אדוני אבון, ותדבר נעמתך באוזניך, ושמע דברי אמתך, אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש, הבליעל הזה אל נבל, כי איך ישמו כן הוא נבל שמו ונבלה אמו. ואני אמתך לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. הפשטות שקוראים את הפסוקים.
חבל הזמן.
כן, נכון. אבל לא רואים כאן משהו מעבר על המידה. חז"ל פתאום מספרים לנו פה, פותחים לנו פה חלונות לאירוע שלם שלא כתוב בפסוקים. מתחיל חז"ל ואומרים, במסכת מגילה דף י"ד, ותרא אביגיל לדוד, כתוב, חז"ל אומרים, שהיא גילתה את שוקה והלך לאורה שלושה פרסאות. זאת אומרת, היא הייתה מאוד מאוד יפה.
יפה, מאוד יפה.
והמהרש"א כותב שהיא הלכה בחושך. ותוך כדי הליכה, רכיבה, הסמלה שלה הוסתה. וראו את הרגל.
מהאוויר.
ואולי מהצורה שבה הרגל מונחת על החמור.
כמובן, אני מסתכל, כתוב שהיא הלכה, בגלל זה היה מסוכן.
נכון. בואו בסוף המתחלה מיד. והיה כל כך, והיופי שלה היה כל כך בוהק, שמהמרחק של שלושה פרסאות, דוד ראה אותה. הוא ראה שם משהו זוהר. והיא לא שמה לב לכאן.
גם בחושב הוא ראה.
כן. והיא לא שמה לב לזה. לכן כתוב... זה יותר משלושה קילומטר. יותר משלושה קילומטר. לא, פרסה זה יותר מקילומטר. מיל זה קילומטר בערך. פרסה זה קילומטר וחצי. ארבע קילומטר.
הוא ראה אותה, שמה אתה יכול לראות את זה?
רק ראה. בוא נזכור, זה מדבר.
אבל
הייתה מוכר הרב, הייתה השתתה. אבל יחד, ברגע שהיא יצאה משם כנראה.
אין נץ.
לכן כתוב פעמיים ותפגוש אותם, ואז ותאר אביגיל לדוד. זאת אומרת, דוד רואה אותה, שלושה פרסאות, אומר הרב יניב, שזה כל פרסה זה 4 קילומטר. אז כמה ראה אותה?
12 קילומטר.
אגב, זה הגיוני. מבחינת, אם אתה מדבר על מדבר,
כן, אני לא יודע.
אתה תראה, אבל תראה מטושטה, לא כל כך ברור.
אבל זה הולך ומתקרב. אתה הולך במדבר, מדבר בלילה, כן? ועוד מדבר ראו. מדבר בלילה, שקט מוחלט, ראות מטורפת, חושך אמיתי, הרי לא היה אז תאורה, בכלל.
אה, בגלל זה הוא ראה את
הכוכבים בירח. ואם זה כל דבר מנצנץ, ממרחקים עצומים אפשר לראות.
כוכבים בירח, אבל יש.
אבל יש דעות שזה היה ראש השנה, אז אם זה היה ראש השנה, אז אין ירח.
כן,
אוקיי. כן, אני אזכיר נכון שכתוב בגמור בפסוחים שהיא רחבה. כתוב קודם שהיא רחבה על חמור. הגמור אומרת שזה לא יפה להגיד על אישה את המילה רחבה, אז איך פה? זאת אומרת שפשוט סכנה. למה סכנה? אז כל מי שפעם רחב על חמור יודע שאם הולכים בדרכים מסוכנות, אז כדאי לרכב על חמור.
חמור
יודע לנווט. יודע לנווט, נכון. יש מקומות שאי אפשר לעלות עם ג'יפ, ואי אפשר לעלות עם אף כלי רכב.
כמו החמור של בילעם.
רק עם חמור. גם היום, גם היום.
פרד יותר טוב.
גם הלוגיסטיקה
בצבא פעם היה... עם הפרד יותר טוב.
נכון, תודות.
אתה שומע, עם הפרד עוד יותר טוב.
זה כמו שאומר חמור קופץ בראש, זה תמיד שיש נערה של גמלים וסוסים, תמיד החמור הולך לקדימה.
מזה את
הסכנה. אני רוצה להסביר,
פעמים על רגליים
הצדדים,
ולא
ישבה על החור. ישבה, כמו שיש על אופנוע, איך הם ישבות על אופנוע, שתי רגליים לא תוצד. ככה ישבה.
טוב, אתה אומר, אתה יודע.
יותר צניות, יותר צניות, אתה מבין?
אתה יכול להביא שם את הסודה? אני אשמח. בכאשר אביגיל שמה לב שמגיע... כאשר אביגיל שמה לב שהיא עומדת מול דוד, ירדה מהחמור, היא משתחווה לארץ עד הרגליים שלו. היא אומרת, אני לוקחת על עצמי את כל האשמה מה שקרה, אני מצטערת. היא לא אשמה, היא לא אשמה. אבל בהתחלה היא מתחילה לקחת בי אדוני, בי אני אדוני האבון. לוקחת על עצמה הכל בהתחלה.
כי לא הייתי במקום, לא הייתי עד
שבא. לא, תקרא, לא, לא, לא.
ששלח את הילד.
אתה לא קורא בפנים, אתה ממציא. זה לא מתאים לך. תסתכל פסוק כ"ד. לא, בסדר. ותיפול רגליו, אתה אומר, בי אני אדוני האבון.
נכון.
אני אשמה.
כן, בגלל ש...
הוא לא אמר, כי לא הייתי. קודם כל אני אשמה.
נכון.
זה הפעם הראשונה בהיסטוריה.
אבל למה היום...
הפעם הראשונה בהיסטוריה שאישה אמרה שהיא אשמה. וגם בפעם הזאת זה רק היה מניפולציה, היא לא באמת הייתה אשמה.
למה היא אמרה את זה?
למה היא אמרה את זה? לעורר קשב. אתה רוצה שמישהו יקשיב לך, אתה לא בא להגיד אמת. אתה בא קודם כל להגיד, צריך לגרום לך להקשיב. כדי לגרום לך להקשיב, הפתיחה, אני אשמה. איך ביבי אומר? אני ראש הממשלה, אני אשם, נכון. עכשיו תקשיבו למה שאני אומר. הפתיח לא חשוב, העיקר לעורר קשב.
היא אומרת שהיא לא הייתה בזמן שלחת הנערים, היא לא הייתה נוכחת, היא לא הייתה נותנת, היא הייתה נותנת את האוכל.
זה אחרי זה. תירוצים יבואו עוד רגע. אבל קודם כל, אתה צריך להתרגש מעצם העובדה שהיא אמרה שהיא אשמה. על זה לבד צריכים לפתוח שולחן. איפה שמעת את הדבר כזה ששמעת אני אשמה? ועוד שהיא לא הייתה אשמה?
היא יפה תואר.
כן, כן. הלאה. בקיצור, אומרת לו, בעצם אני אשמה. ואז היא אומרת לה, אבל, הנה מגיע, אבל. לא ראיתי את נערי אדוני. זאת אומרת, היא מבינה, אתה הרי בא להניש אותי, לא, אני לא, לא, לא מגיע לי לדבר. אני אשמה. בכל זאת, היות שאתה בא להניש אותי, אתה לא יכול להניש ולתת לי רשות דיבור. אתה צריך לתת לי את היכולת לתת סניגוריה, להצדיק את עצמי. מה מדרש מדביר שהוא אומר לה? מדרשים נכנסים בברצינות מילה במילה מה שהיא אומרת. אנחנו יודעים שאביגיל הייתה משמונה נביאות שקמו לישראל, נכון? למה? היא הייתה נביאה, אז אנחנו נראה כמה נבואות היא פה בעצם אומרת, תוך כדי הדברים. זאת אומרת, אל תיקח את נבל ברצינות. למה? קודם כל...
הוא מנוגל.
אז קודם כל אומרת, הוא איש בלי יעל. מה זה בלי יעל?
בלי
יעל. המדרש תהילים אומר... מהו בלי יעל? בלי יעל זה עניין של עין הרע, יש לו צר עין, קמצן. אם הוא צר עין, אז הוא מסכן. יש קמצנים שזה מחלה. מסכן, לא זמוק.
יש לו אוכל והוא לא אוכל כלום.
כן, היא אומרת, קודם כל תדע לך, ואז הוא אומר, אדם חולה.
יש לו כסף, הוא לא אוכל כלום.
זה לא הפירוש שהוא מורד בך או משהו, שהוא נגדך. קרן גרמת, הוא חולה, הוא חולה, הוא חולה, מסכן, הוא מלל. קמצנות זה מחלה. יש אנשים כמו קיר, כן? אתה רוצים עם כסף תרומה לבית חבא, לך אתה בעם חולה, אי אפשר, קיר. זה רמז, זה רמז, חברים, בואי ובואי למי ש...
שילכו לעבוד.
כן. דבר שני, תקשיב לשם שלו, איך קוראים לו? נבל שמו ונבלה אמו. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, מדרשתילים, אמרה לו, אדוני דוד, לא היה לך ללמוד משמו? תלמד מה שם שלו, נבל שמו, מה אתה מנסה פה זה?
תראה כמה היא חכמה.
אמר רבי סימון, הוא נבל. אמר רבי סימון, אומרים חז"ל, נבל אותיות לבן.
אבל מה?
נבל אותיות לבן. הוא מזכיר את נבל, את לבן הארמי. מה לבן היה רמאי? אף נבל היה רמאי. נו, אז מה? סתם באת ללכלך עליו? מה את רוצה להרוויח עם זה? זאת אומרת, היא אומרת, הוא כל כך שפל, מה אתה נפגע ממנו?
הזדמנות...
להיעלב אפשר רק מישהו שהוא ברמה שלך.
הזדמנות להתפטר ממנו.
להיעלב אפשר רק מישהו ברמה שלך. הוא לא ברמה שלך. מה אתה לוקח אותו ברצינות בכלל? ממשיכה ואומרת, ואני עמדך לא ראיתי את נערי אדוני ששלחת. זאת אומרת, אם דוד יגיד שהוא ידע שהוא צער עין ונבלה, ולא רק ביקש את מה שמגיע להם לרועים על השמירה, אני לא ראיתי אותם. באמת מגיע להם, אבל לא ראיתי אותו. חז"ל אומרים עוד פרטי, מה שהיה בין דוד לאביגיל, ככה גמור בירושלמי אומרת. אמרה לו, מרי דוד, אדוני דוד.
מזל טוב.
ענה, מה עבדת? אני, מה עשיתי? בניי, מה עבדו? הילדים שלי, מה עשו? בעירה, מה עבד? מה עשו הבאמת שלי? אמר לו, מפני שקילל את מלכות דוד. אמרה לי, הוא מלך אתה? אתה מלך? אמר לה, ולא משכה נשמוע אל המלך? הוא משוח למלוכה. אמרה לו, ועדיין מוניטה דמרן שאול קיים. עדיין המטבע עם חותמת שאול מסתובבת. שאול לא בטל.
לא מת.
נכון שאתה מלך, אבל עדיין טבעך לא יצא בעולם, ולכן היא אומרת, אדוני אתה, אבל לא מלך. ואני עמתך, אומר הירושלמי, מלמד שתבעה לתשמיש אחר שירוג נבל. הוא אמר לה, אני רוצה להתחתן איתך מיד אחרי שאנחנו נגמור עם נבל. עוד הלילה.
אתה יפהפייה.
עוד הלילה. אתה ראית אותה? ופעם ראשית אומר את זה.
אחזרתי אותה עם המצלמה שלך, תבדוק תראה.
מיד כשהיא אומר לה את זה, אומר לה, אני הולך להרוג אותו הלילה, ועוד הלילה אנחנו נתחתן.
מיד מה... עכשיו אתה גם ירש ככה.
צריך לדבר כשנדברים על דוד המלך.
זה לא ככה, זה לא בדיוק, לא
נכון. מיד הוציאה כתמה והראתה לו. מיד היא הוציאה מכיס של הכתם, בגד עם כתם. יש פה שאלה הלכתית?
אי אפשר.
לא, היא לא אמרה לו, אי אפשר. מה, יש פה שאלה הלכתית.
רגע, מה?
שאלת כתמים?
כן.
נו.
מה, שהיא הייתה בבסת?
לא, אבל היה לה כתם.
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 כתם של מה?
דם.
כתם של דם. ספק, צריכים לשאול רב. אמר לה, אחי, רואים כתמים בלילה? של כתם, צריכים לשאול מתי?
היום.
כן, צריכים לראות את זה ביום. זה דבר מאוד מאוד יסודי. אפילו היום, לפני הרבה שנים, הייתה לי איזושהי הזדמנות שהראיתי לרב לנדו, זצ"ל, באיזשהו מקום. צריך להראות לו בלילה כתם. מיד, אחי, רואים כתמים בלילה? זה היה... עכשיו, היום הרבה מאוד כן רואים בלילה, כי יש תאורה וזה, אין דבר כזה. רואים כתמים בלילה? אמרה לי, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כתמים אין רואים בלילה, ודיני נפשות דנים בלילה. אתה הולך לרוק אותו עכשיו, לדון דיני נפשות בלילה. גם דיני נפשות עוד דנים בלילה. אמרה לה, כבר נגמר דינו מבעוד יום. כבר ישבנו סנהדרין, ופסקנו דינו מבעוד יום. אמרה לו, ולא תהיה זאת לך לפוקה.
סליחה, מה הקשר שלו, של נבל ולה?
שום דבר, אין לו כלום.
אה, הם היו נשואים?
כן. אשתו של נבל זאת הייתה, אשתו הייתה.
איך אישה כזאת מתחננת עם זה? עכשיו,
כל מה שמתחננת, שהוא לא היה לו את הילדים שלה. רק בגלל זה. נבל שהיא...
למה, איפה כתוב
שלא? נבל ילך לאלף הרוחות.
אמרה לו, ולא תהיה זאת לך לפוקה. אמר רבי אליעזר, פקפוקי דברים היו שם. זאת אומרת, חז"ל, כך אומרת הגמרא, מסבירים קופנהיידה, יש עדיין לפקפק על מלכותך. תשמע, כל היסוד ההלכתי שלך, זה שאתה מלך. יש מקום, תסכים איתי, יש מקום לדון בזה. אל תדיני נפשת לא פוסקים בצורה כזאת. דוד מקבל את דבריה. פוסק חובב. ואתה, אדוני, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנחה אדוני מבו ודמים, ושע ידך הלך, ועתה יהיו חנבל אויביך, ומבקשים אל אדוני, ועתה הברכה הזאת, אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. אביגיל אומרת ככה, חי השם וחי נפשך אשר מנחה השם מבו בדמים. ברוך השם, שבגלל שאתה חסיד ומוכן לשמוע אותי, יש ברוך הוא מונה ממך לבוא למלכות כשאתה כבר מנוחלך בדם נקי. מבו אל המלכות בדמים. אם אתה תהרוג את נבל וזרעו שלא כדין, זה לא דרך להיכנס להיות מלך.
איזה דם
הוא הולך לך? הוא הולך
לרוק.
נבל.
נבל. נבל להרוג.
אם היית, זה שהסכמת איתי עכשיו, אז אתה קיבל, הקדוש ברוך הוא שם בלבך להקשיב לי, כי אתה חסיד, כי אתה יהודי ירא שמיים. ולכן אתה לא תהרוג אותי. לא תהרוג אותו, את הילדים. ולכן כשאתה תהיה מלך, אתה תבוא נקי. כי לא הרגת אדם נקי, הוא לא ראה, הוא לא חייב מיתה. היא ממשיכה ואומרת...
נבל ידע שהוא...
נבל לא יודע כלום בינתיים.
כלום.
הכל
בסדר.
כן.
היא אומרת, אם אתה...
עכשיו היא אומרת... ואתה יהיו כנבל אויביך. מה זה אומר? היא אומרת לו, אני יודעת שנבל עומד למות מעצמו. שימו לב נבואה. הוא הולך למות מעצמו.
מה הייתה נביאה?
ועל... נביאה אלה חד. נביאות. פה רואים את זה. פה מתחילים לראות.
אחד מהנביאות, כן.
והלוואי וכל האויבים שלך ייגמרו כמו נבל. פירוש אחר, פירוש אחר, זה הרבה יותר פשוט, לפני רגע הייתי ראה את נבל כגורנישט, גורנישט מתגורנישט, נכון כזה?
כן.
הלוואי וכל האויבים שלך היו כאלה אנשים קטנים. אתה ראי נלחם באנשים מאוד גדולים. הצרות של דוד לא היו מאנשים קטנים. שאול היה אדם גדול, דואג היה אדם גדול, אחיתופל היה אדם גדול. בהמשך לנו, כן, את, 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 נו, אבשלום היה אדם גדול. האויבים של דוד לא היו קטנים בכלל. היו אנשים גדולים באמת. הלוואי וכל האויבים שלך היו כמו נבל, היא אומרת לו.
מכל, את העתיד,
היא אומרת לו. כן. גמור אומרת, שבע נביאות עמדו לישראל, כן? ומפה בעצם מתחילים דברי נבואה. כנבל אויביך, זה נבואה שלא יאריך ימים. ויותר מזה, שאומרת לו, יהיו כנבל אויביך, זה לא רק איחול. אומרים חז"ל, זה גם נבואה. גם שאול עומד כעת לא להאריך ימים. יהיו כנבל אויביך, הנבל עומד למות, ומיד אחריו שאול.
היא אומרת.
היא אומרת, מתנבט. היא מבקשת, בבקשה, תיקח את הברכה הזאת, כלומר, את מה שהבאתי, את ברכת הבית, את האוכל שהבאתי, ותיתן לנערים. והיא ממשיכה בדרכי ברכה ונבואה, כדי שלא לפגוע, ושכנעת שלא לפגוע בנבל. פסוק כ"ח. שנא לפשע אמתך, כי עשו יעשה, אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך, ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את אדוני אלוהיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. כן, פסוק מפורסם מאוד. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וצבחה לנגיד על ישראל, ולא תהיה זאת לך לפוקרה ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו, והיטיב אדוני לאדוני וזכרת את אמתך. קודם כל היא מתחילה ומתנצלת, שנא לפשע אמתך, שאני מרבה בדברים. כולם יודעים שאתה עומד להמשיך, שאתה הולך למלוך, השם הולך להקים לך בית נאמן, משפחת מלוכה שלא תיפסק.
רגע, אתה עוזר לי?
זאת נבואה נוספת. מילא, המלוכה שלך לא תיפסק, זה נבואה. למה? בגלל שתי סיבות. דבר ראשון, כי מלחמות השם אדוני נלחם. נלחמת בו אבי ישראל. דבר שני, רעה לא תימצא בך מימיך. אתה לא פגעת אף פעם באף אחד, למרות שיכולת. כמו עם שאול, במערה, איפה יודעת מזה. איפה יודעת מזה.
יפה.
לכן אתה נבחרת להחליף את שאול, שכן פגע באנשים מישראל כשהוא הרג את נוב. אבל אם אתה תפגע בנבל, אתה בעצם עושה את מה ששאול עשה. וזה יהיה לך לפוקה ולמכשול לב.
אז לא, שהוא לא יהרוג אותו.
היא מוסיפה ואומרת, בשכר זה שלא תפגע בנבל, תזכה גם בעולם הבא, שהנפש לך תתעלה בצרור החיים את השם אלוקיך, ואילו האויבים שלך, הם לא יהיה להם ככה, להם לא תהיה מנוחה אף פעם, כי את נפש אויביך יקלנה בתוך כף הקלע. היא מסיימת ואומרת, העתיד יוכיח. כאשר אתה תראה שיטיב השם לאדוני, אתה תהיה מלך ישראל, אז וזכרת את אמתך לזכור מה אמרתי לך עכשיו. ואז תזכר שאני הצלתי אותך מלשפוך דם נקי.
איך השם תהלך לאישה נביאה?
המדרש מוסיף ואומר, שהיא אומרת לו, אם אתה תהרוג את נבל, זה בעצם יזיק לך בהמשך. למה? אומרים חזל ככה, מדרשתי לי. אמרה לו אביגיל לדוד, אדוני המלך, אדוני המלך, אם בא הדין הזה אליך, מה אתה עושה? אם ילך אני, ויאמר לבעל עשה עמי צדקה, תן לי פת אחד, ואין לו נזקק לו, ואני נופל עליו והורגו. מגיע בן אדם, נתן לי כסף, תן לי צדקה. לא נותן לו, מגיע, אני הורג את הבעל הבית. אם הם באים אצלך לדין, מה אתה עושה? אתה הרי הולך להיות דיין של כל עם ישראל, מלך. מה אתה עושה בכדי סיטואציה?
השאלה היא שאלה יותר, חבל על מה.
אז אתה מפקפק בדבר, אתה לא תוכל, אתה תתחיל לחשוב. איזה אשמה אפשר להפיל על מי? מי השם פה? אני, נכון? אתה לא יכול אבל להוציא כזה פסק, כי ברגע שתוציא מה כל הם יגידו, מה אתה עשית לנבל? לכן לא תהיה זאת לך לפוקה, אתה צריך להישאר נקי. שתוכל לפסוק דינים בלי לחשוב יותר מדי. יותר מזה, ואל תגיד שבגלל שאתה מלך, אי אפשר שמישהו יוכיח אותך. תהי זאת לך לפוקה. תוכיח את עצמך.
מה זה פוקה?
פוקה זה פיקפוק. מחשבות כאלה.
ולמחשול לב, אתה לא
חושב פה ולשם. וגם אף אחד לא יוכל להגיד לך שום דבר, אז אתה לא תרגיש טוב עם זה. לא הייתה ביתומת חופשית, כן. או בירושלמי כתוב שמרת לו גם כן את אותו טיעון, אתה אומר להיות מלך, ועם ישראל הולכים להגיד עליך שאתה שופך דמים, בשביל מה? זה על דרך פשט. בחזל כתוב, חלק מפרשים, שזה הכל נבואה. אומרת לו שהשם הוא יהיה דוד, הוא יהיה מלך, ילחם את מלחמות השם בעתיד, ואחרי זה השם יבנה לו בית נאמן לדורי דורות. גם יעשה השם לאדוני, גם לימות המשיח יהיה בית מבית דוד. אף אחד לא יוכל לפגוע בך, כי הנפש שלך צרורה בצרור השם, כך כותב הרד"ק ואלשיך. אומרת, אתה יודע למה, ועכשיו היא מוסיפה ואומרת לו על פי פירוש הפנימי יותר, אתה יודע למה שאול רודף אותך? ויקום אדם לרודפך ולבקש את נפשך, זה לא קטע חטאת. הרדיפה הזאת זה ייסורים של אהבה כדי להיטיב לך. כדי שתגיע לדרגה.
באמת?
והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. שכדי שהנפש שלך תהיה חיה בקיום נצחי של דוד מלך ישראל חי וקיים, אתה חייב לעבור תהליך כאן בעולם הזה. של בירור וזיכוך. ולכן רודפים אותך פה.
זה איסורים, אומר?
כן.
אבל כל מלך...
והיא מסיימת ואומרת שזה אף אחד לא הגיע כמו דוד. דוד זה משהו מיוחד. יוסף היה תקופה מסוימת וזהו, זה לא נכון. אבל דוד זה היה באופן מאוד מאוד רחב ורדיפות. אצל יוסף נכון, הוא סבל מאוד, אני לא אומר שלא. גם אצלו זה היה באופן... נכון. 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 והיא מסיימת ואומרת, את נפש אויביך, דואג והחיתופל, יקלה השם בכף הקלע. אבל שאול הוא משיח השם, הוא צדיק, והוא לא בתוך הכלל הזה. כי הוא רודף אותך שלא באשמתו, משמיים שלחו אותו לרדוף אותך, כדי שתוכל להגיע למלוכה באופן אחר.
מזוקק.
יותר מזה הגימור אומרת, שאביגיל מתנבט כעת גם על מעשה בת שבע.
על בת שבע.
על בת שבע. מה אומר לה? ברוך תעמך וברוכה את אשר קיליתיני מבו בדמים. נכון? אמרנו מה זה מבו בדמים? מקודם דברנו בפשט, לבוא למלכות בדמים. אז בים חזל לא, דמים תרתי משמע. מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה שלוש פרסאות. הזכרנו את זה. אמרה לה, ישמעי לי לתשמיש אחרי שאני ארוג את נבל. אמרה לו, לא תהיה זאת לך לפוקה. ותראתה לו דם נידה. והוא אמר, והוא אמר לה, מנעתני מבו בדמים, הכוונה בו מלשון ביה, בדמים, בדם נידה. אבל מה היא אומרת לו? לא תהיה זאת לך לפוקה. שהסיפור שלי לא יהיה מה שידפוק אותך בעתיד, שיהיה לך לפוקה. זאת לא, אבל כן אחרת. מי אחרת?
בת שבע.
זה בת שבע. זאת אומרת, היא כבר אומרת לו, יש סיפור אחר, אבל תן לזה את הזמן שלו. וזה בת שבע. ככה באמת קרה?
היא אחרי אביגיל, נכון?
הרבה מאוד שנים. בירושלמי כתוב, בצורה אחרת, מה זה לפוקה? פקפוקי דברים היה שם. אמרה לי, כאשר יהיה לך פקפוקים, יבוא יום ויהיו לך פקפוקים, יגידו לך שופך דמים, בשביל מה? למכשול אבון, אתה כבר עומד להיכשל באשת איש. עדיף אחת ולא שתיים. אז היא אומרת לו, עוד אומר להגיע, עתיד הרוב המנהד המייטה, לא תהיה דה כדה. עוד עתיד להגיע משהו הרבה יותר גדול מהסיפור כעת, אז חבל שזה יהיה גדול מדי. וככה היא בעצם, היא מתנבט על העתיד.
רגע, שאלת
השאלה.
הורג אותו דוד?
עוד לא הגענו לשם, אמרתי שלא, לא, אל תדאג. אתה רוצה לקפוץ לסוף הסרט?
לא, לא, לא. לא, למה אני חושב פה? זאת אומרת, אז הוא עוד לא נגע בדוד.
בנבל, בנבל הוא לא הגיע.
לא, באשתו.
לא, מה פתאום?
לזה התכוונתי.
לא, לא להראות לו כלום.
המדרשים האלה צריכים ביור. למה המדרשים דוחפים פה את האהבה של דוד לאביגיל? מה זה נותן לנו? בפסוקים זה לא כתוב. למה החז"ל מוסיפים לנו ומגלים לנו עניינים שלא אמורים לגלות אותם? החתם סופר כותב כאן הסבר מופלא. אומר כאן החתם סופר, בסדר, אבל למה אתה תספר לנו? זה לא כבוד לדוד כל העניין הזה. מה צריכים כעת לספר את זה? אם הפסוקים אומרים, אז התקענו, אין ברירה, צריכים להסביר. אבל הפסוקים לא אומרים, חז"ל, מיוזמתה מגיעים לספר לנו את זה. למה? אומר החתם סופר, אומר החתם סופר ככה, רוצים חז"ל ללמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא שומר על אדם כשר שלא יחטא. גם אם אדם בטבעו מתמודד עם ניסיונות, ויש הרי אנשים שזה הטבע שלהם בצורה מאוד חזקה. וכמו שרואים כאן, שדוד התאווה לאביגיל מצד טבעו. הוא הלך לאורה שלוש פרסות. ובכל זאת, אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו שהוא לא יגיע חס ושלום לעבירה, כי הוא איש צדיק. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל זה אומר, הוא דורש החתם סופר את הפסוקים, לדוד השם אורי ואישי. חז"ל הרי אומרים על זה, חסה מאוד, אומרים אותו עכשיו, אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים, כן, ככה חז"ל אומרים. מסביר החתם סופר דורש, אורי בראש השנה, הרי כידוע, יש דעה שהסיפור הזה כולו היה בראש השנה, נדבר על זה עוד מעט. אז אורי בראש השנה, שכאשר בראש השנה הוא הלך לאורה 10 פרסאות, ביום הכיפורים, אישי ביום הכיפורים, והצליח להימנע מהחטא, אישי ביום הכיפורים, כמו שאנחנו נראה בעתיד, שהוא מת, ככלות כעשור 10 ימים, מת נבל ביום הכיפורים.
איך הוא מת בעתיד?
כן, אנחנו רואים את זה, רוצה לדעת כבר מהתחלת הסוף. אתה מדפדף לעמוד האחרון של הספר, לא לך מעניין. ואז אביגיל הותרה לו. זה רעיון שמביא החתם סופר. פרי צדיק, הצדיק הכהן מלובלין, אומר הסבר דומה, אומר, אביגיל היא הייתה הזיווג הראוי של דוד.
מה היה?
היא הייתה הזיווג הראוי של דוד.
אביגיל.
ודוד ידע את זה, הרגיש את זה. הוא ביקש לבוא עליה מתוך המחשבה שנבל, הוא מורד מלכות חייו מיתה. זה כאילו הוא כבר מת. אבל זה היה אסור. והקדוש ברוך הוא הציל אותו מזה. ככה מסביר, הקדוש ברוך הוא הציל אותו דרך זה. ועל זה נאמר, ככה מסביר הפרי צדיק, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע. מה הפרשה, מה הכוונה אומר? גם שאני הולך בגיא צל מוות, הכוונה היא בנתיבות של היצר הרע, גם שם אתה עמדי ושומר עליי שאני לא אחטא. ולכן אביגיל מדמה את הסיפור שלה, הסיפור של בת שבע. כי הרי גם בת שבע כתוב עליה שראויה הייתה לבת שבע לדוד מששת ימי בראשית. וכל הסיפור לא היה אלא כדי ללמד דרך תשובה. אז, ומה הלקח? אומר הפרי צדיק, שיבתך ומשענתך אם אין לכם מונים. מה זה אומר? שיבתך מלשון שבת. שיבתך מלשון שבת. שבת קודש יהודי לומד תורה. משענתך זה התורה עצמה. עץ חיים לא מחזיקים בה. כן? שאדם מלומד בשבת, תורה בשבת, אז זה מציל אותו. כמו שכתוב בזוהר, שאם אדם רואה שיש לו אירורים רעים באים עליו, יעסוק בתורה, וככה יעברו ממנו אירורים הרעים. אגב, מעניין שזה כמובן כתוב בזוהר, וזה גם כתוב ברמב"ם מפורש. כתוב ברמב"ם בסוף הלכות איסורי ביאה, שאם אדם רואה שיש לו אירורי עבירה קשים, מה העצה שלו? יעסוק בתורה.
אבל אני שואל אותך, מה שחזר אמרו קודם, מה קרה מה שאתם עושים פה את המגלל? עכשיו אני שואל אותך שאלה רגילה, כאילו, שבן אדם לוקח אישה, חל עליו יותר עבירות מאשר שלא לוקח את אישה לעצמו?
מה?
איך אני אנסח את זה? אם בן אדם לא לוקח אישה, הוא יכול להתאפס בעבירות שהוא עושה יותר ממה שיקח אישה ואחרי זה יתאפס בעבירות שהוא יכול לעשות?
אני לא מבין מה אתה שואל.
קודם כל, איתה הוא לא יכול לעשות כלום,
כי מה יש את איש, מה פירוש?
יש
את איש,
כן, אבל... לא,
אני בלעדיה, אבל לא היה נשוי, היה נשוי במיוחד בת שאול.
אם הייתי יכול להצליח
לעשות את החיים,
בן אדם...
זה לא שיקול הלכתי. זה לא שיקול הלכתי. זה לא שיקול הלכתי.
רב, לא ראיתי מה עם...
מה שאסור, אסור.
הבת הזה עם אדם, מה היה?
סתם, נקודה. בלילה הרבה רואים טוב.
למה היא הרתה לו את זה?
כדי להגיד לו שיש לה שאלה הלכתית, היא לא בטוח שהיא יכולה בכלל...
להיות איתו.
להיות איתו, גם אם הוא ירוג את נבל.
בנידה.
זהו, זהו.
אולי, אתה מבין.
אולי,
זה הכתמים.
בלילה הרבה רואים
טוב. שאלה שמתידה אותי, דוד היה נשוי למיכל, נכון? עכשיו, כשהוא אמור היה לקחת את אביגיל, הוא צריך להתגרש ממנה או לא?
לא,
מה לא?
ממי?
למה?
הוא יכול לצרף עוד דבר, אתה...
ככה הוא, ככה, היה לו 18
נשים. 18 נשים הוא יכול לקחת.
בוא, לא נתראה.
הוא צריך לו 18 נשים.
יופי. ואחר דוד.
אנחנו לא מסתדרים
עם אחד. לא מגיעים אותנו עם 2,000.
אנחנו עם אחד לא מסתדרים.
כן, אבל על פי ההלכה מותר 18. שלושת המילים האחרונות שאתה אביגיל אומר את זה, וזה, וזכרת את עמתך.
אני תזכור.
שעת הוא שהיא אומרת לו, כאשר תגלה, שמה שאמרתי זה גם באמת היה נכון.
תזכור אותי.
אז תזכור אותי.
כמו יוסף
שאמר.
כאילו, אמר לה עולה גויה, עולה טבח.
כמו יוסף, בכלא.
תביאו לו ספר.
ועל זה, אבל יוסף נהנש על זה.
עדיין קדיש, אולי אמא שלו היום.
הוא רצה להגיד, אמרנו לו, יבוא אסיר, אל תדע.
אבל יוסף נהנש על זה. והעניש אותו. אמר לו, תזכור אותי, תזכור אותי לפרעה.
אז זהו, עכשיו בוא נראה. זה לא דומה. שם יוסף ביקש ממנו שיזכור אותו כדי להושיע אותו. פה הוא אומר לה, תזכור אותי שאני אצליח טוב. אבל חז"ל אומרים, בואו נתקדם. חז"ל אומרים שאביגיל אומרת לו, וזכרת את אדוני, אתה הצעת לי לפני כמה דקות שידור. אמרתי לך שאני תפוסה. אבל וזכרת את... אני לא... אני בהצעה, אני בעניין. מה שהיא אומרת לו, וזכרת את אדוני, אני מוכנה לשמוע. נכון, עכשיו אני לא יכולה, אבל כבר התנבאה שהנבל עומד למות. אז היא אומרת לו, אני מוכנה לשמוע. כך אומרים חז"ל במסכת מגילה, כאשר נפטרה ממנו, אמרה לו, והיטיב השם לאדוני וזכרת את עמתך. אמר רבי נחמן, היינו דאמרי אינשי, איתתה בעד אישות הפילך. יש חז"ל, יש לשון שצריכים להיזהר. אנחנו פה רק גברים, אבל את ההקלטות שומעים גם נשים. אז צריך להיזהר. כתוב דבר, כתוב בחז"ל, ביטוי, איתתה בעדשות הפילך. מה הכוונה? פירוש מילולי. מה אומנות הקלאסית של נשים בעבר? מה אומנות של נשים?
נשים? אומנות שלהם?
כן. אין אומנות לאישה, אלא?
לדבר.
לא, פלך. פלך. האומנות של נשים זה פלך.
מה זה פלך?
פלך זה לא תפירה.
הריגה.
פלך זה גם לא הריגה. פלך זה פלך. זה קשור לתחום, אבל זה פלך. פלך פירושו יצירת חוטים.
להפוך צמר לחוט.
להפוך צמר לחוט. וזה, זה אומנות שלמה. אז עם הפה משתמשים בזה.
כן.
זה לקחת סיבים.
צמר.
לא רק צמר. לא רק צמר. משתן. לקחת סיבים. 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 ו... יש כזה גלגלת מיוחדת.
ולטר על זה.
כן, ועל זה לאט לאט מייצרים.
פרפרק.
אה?
פרפרק.
מה, זה בפרסית? אז זה נקרא?
זה פרסית שירדי. זה כמו אשכנדים שידי פרס. אוקיי. אמרנו לספה
שערך. עוד מוג'ט.
אה? סבתא שלך עושה את זה?
אני ספה שהפרסים לא היו מבינים.
היום עושה את זה בינה מלאכותית.
כן.
היום לא צריך.
אז... זה משהו שלמה שאני אומר ככה, אפשר מה... עושים אותם...
יגיד לילה לא מוחמד רסול אלא, אז מה שאתם אומרים, אסור אלא. אז המוסלמי לא מבין, הקדו לא מבין, אני אסור אלא.
אז המשחק עם הפלך, זה מה שאישה עושה כל הזמן. בכל הציורים, בכל כתוב חז"ל, בזמנם, ככה זה היה, שאישה כל הזמן הייתה ש... אומרים חז"ל, היה כזה ביטוי בין אנשים. ביטוי שנפוץ. איתתה בהדגשות הפלחה. מה הכוונה? כשהיא שם מכינה את החוט, היא תופרת אותך. זה פתגם בין 3,000 שנה. כשהיא מכינה את הדשותה...
גמרה לך.
אני בסופו של
דבר... אתה חושב שהיא תופרת חוט, היא תופרת אותך. אז החז"ל אומרים, בהקשר הזה, אה?
יש את חי, נמצא.
כן, נכון. דרש הצמר ופישטים, שזה אריכות דולר, אסור. אסור לדרוש צמר ופישטים ביחד.
נכון.
זה אריכות דולר.
טוב. שעצר.
אנחנו בפשטות, כן, אנחנו דנים בזה, כתוב על זה במדרשים הרבה מאוד. בכל אופן, זאת אומרת... כן, זה פשט שלא חשבתי עליו. בכל אופן, מה הכוונה? היא בעצם מדברת פה, מדברת, על מה היא מדברת? על מה היא מדברת כל הזמן? דוד שומע סיפור אחד, אבל היא מדברת על משהו אחר לגמרי. אנחנו קראנו עד עכשיו שבעצם היא באה להציל את נבל, באה להציל את הילדים, היא תופרת חוט, פתאום מתברר ומסיים את הכל מיני וזכרתה את המתך. את מי תופרת? תופרת את דוד. דוד לא קולט. זה, זה, זה מה שחזל אומרים. אמר רב, אמר רב נחמן, היינו דאמרים שאיתתה בהדשות הפלחה. זה מה שבעצם אנשים אומרים, אישה זה סגנון החיים שלה. היא אומרת דבר אחד, היא חושבת על דבר אחר, מארגנת דבר שלישי, הכל תוך כדי. כן? איכא דאמרי, יש כאלה, יש גרסה אחרת, של מה אמר רב נחמן, פתגם אחר שהיה מקובל באימפריה הפרסית של שנת 500 לספירה. שפיל ואזיל בר אבזה ואינוי מטייפי. הברווז הולך עם עיניים, עם הראש כלפי מטה.
כן,
כן.
כן.
אבל הוא רואה למרחוק.
הוא רואה למעלה.
אבל הוא רואה למרחוק.
רחוק מאוד, מאוד.
זאת אומרת, זה הפתגם שגם כן היה שם מהאזורים האלה. ברווז הולך, זה נראה כאילו מסתכל למטה. אבל הוא רואה רחוק, רחוק. אותו דבר פה, עומדת פה אביגייל, מדברת למטה-מטה, אבל מתיך וזה, כן ראויה, לא ראויה, אבל היא חושבת רחוק, רחוק.
לתפוס אותו, לתפוס את דוד.
לא יודע, היא חושבת, היא בונה פה משהו קדימה.
תפרו אותו לגמרי.
כן, זה מאוד מעניין. שני פתגמים, פתגמי רחוב ממש, מלפני 1500 שנה, או יותר אפילו, שמופיעים פה, ומעניין. טוב. הפרשים אומרים, כן, אבל חז"ל לא אהבו את העניין הזה, ואומרים שמה על המילים וזכרת את אמתך, מלמד שפקרה את עצמה. יש כאן משהו שהוא לא ראוי.
מופקר, מהמילה מופקר.
כן, זה אומנם זה לא הפקרות, הכל טוב, אבל היא לא עשתה שום דבר. אבל את אישה נשואה. לא מדברים ככה. לא מדברים ככה.
היא יודעת שבעלה הולך...
ולכן, כבר נראה שבפסוק הבא, מורידים יוד מהשם שלה. כל הפסוקים היא נקראת אביגיל. הפסוק הבא כתוב, פסוק למד ב', אביגל. איפה היוד הלכה? בגלל הפסוק הקודם היא נהנשה, שהורידו ליוד מהשם שלה פעם אחת, בגלל שהיא דיברה בצורה כזאת.
השם גרד ממנה.
לפעם אחת. יאמר דוד לאביגל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוך את, אשר קיליתיני היום הזה מבו ודמים, והושע ידי לי. ואולם חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרה אותך, כאילו לי מיהרת, ותבוא לקראתי, כי אם נותר לנבל, עד אור הבוקר משתין בקיר. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולאמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי וקולך, ואשא פנייך. חז"ל אומרים, לא חז"ל, מפורשים, אלשיך אומר, ברוכה טעמך וברוכה את, זה תשובה על המילים שלה וזכרת את אמתך. זאת אומרת, היא הרי אמרה לו, אני מוכנה לדבר. אז הוא אומר, ברוכה תעמך וברוכה את, גם את מצאת חן בעיניי, יש על מה לדבר, בבוא העת.
אני אקבל אותם בברכה.
מה המילים ברוך השם אלוקי ישראל אשר שלחך? אומרים חז"ל, לא את הצלת אותי מלבוא בדמים, אלא השם אלוקי ישראל. ככה נאמר. מהו וזכרת את אמתך? אומר המדרש תהילים, אמרה לו, אל תשכחני. יהיה כנגד פניך כשאתה דן, יבוא הדין לפניך, כשאתה דן אותו, הרי מה היא אמרה לו? שיבוא יום, ויבואו לפניך אנשים לדין, אתה לא תוכל לדון אותם בגלל הסיפור הזה. אז שיבואו לפניך כאלה מקרים, תיזכר בזכות מי אתה יכול לדון. כלומר, תזכור אותי בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה. אז דוד מרגיע אותה. ברוכה את וברוכה תעמך, אבל זה לא את. ברוך השם אלוקי ישראל אשר שלחך. זה דוד המלך בתפארתו. בכל הכבוד, עשי דבר גדול, אבל זה לא את. את שליחה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, בכל זאת, את צריכה להתברך, מגיע לך את הברכה שלך.
אבל זה גם כן, כמו אשת יתת תואר.
כן, נכון.
כי יצא מן אבשלום. יצא מן אבשלום. אבשלום רצה להרוג את דוד.
אבשלום לא היה בן וגל.
מי היה?
אבשלום בן חגית.
חגית,
חגית. למנצח על מחלת משכיל לדוד. תהילים, נכון? אומרים חז"ל על הפסוק, מחלת זה אביגיל, כפי שכבר נבין. מה ההמשך? אמר נבל בליבו אין אלוקים. זה על נבל. אומר המדרש, זהו שאמר הכתוב, מצא אישה, מצא טוב. לא מצא,
עוד
יותר טוב. מצא אישה, מצא טוב, אומרים חז"ל, אין סוף לאישה טובה. אין סוף למעלה שיש באישה טובה. וכשם שאין סוף לאישה טובה, כך אין סוף לאישה רעה. זאת אומרת, ככל שאישה טובה אין סוף לכמה טוב יכולים להגיע ממנה, ככה אין סוף לכמה רע יכולים להגיע מאישה רעה. שנאמר, מוצא אני מר ממוות את האישה. אמר רבי שמואל, טובה הייתה אביגיל לדוד מכל הקורבנות שבעולם. שאילו עשה אותו מעשה שחשב לעשות לנבל, אילו היה מקריב כל קורבנות שבעולם, לא היו מחפרים לו. והיא באת אליו ומליטתהו. או אבי למנצח על מחלת שמחלה לו, כשם שקורבנות מוחלים, נגרמה לו מחילה למעלה כמו קורבנות. וזה ההמשך שמה, אמר נבל בליבו. נו, איך הסתיים הסיפור עם נבל? פסוק למדבר. ותבוא אביגיל לנבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך. ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד, ולא יגיד עלו דבר קטון, וגדול הדור הבוקר, ואיב הבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו ישתור את הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן. אביגיל חוזרת לכרמל עוד באותו ערב, רואה את נבל חוגג כמשתה המלך, למרות כל מה שהיא לקחה והביאה לדוד, היה שם מספיק. היא לא אומרת לו כלום. יש שתי סיבות. דבר ראשון, לב נבל טוב עליו. הוא מבסוט. לא, לא חושב את המסיבה. שתיים, הוא שיקור עד מאוד, הוא יכול לכעוס מאוד. בבוקר, כשהוא התפקח, מספרת לו מה שקרה. והתגובה שלו הייתה, והימות ליבו בקרבו והוא היה לאבן. פשוט נעלם דום, הוא לא יכול היה להגיב. למה? שני הסברים. הסבר ראשון מרוב צער על הכסף שהלך את דוד.
כן.
ויצר עין, מלא שנאה וקנאה לדוד, כמו שכבר דיברנו בשבוע שעבר. דבר שני, הוא נבהל מהסכנה הגדולה שבעצם ניצל ממנה הלילה בזכותו.
היא לא תהיה יותר איתו.
לא, דוד הגיע עם צבא. ואחרי 10 ימים, מת נבל. ויהי כעשרת הימים, ויגוף אדוני את נבל וימות. הגמרא אומרת שעשרת הימים זה 10 ימי תשובה. המפגש בין דוד אביגיל בראש השנה, קרה אחרי 10 ימים, מת נבל. אומרים חז"ל במסכת ראש השנה דף י"ח, ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את נבל, 10 ימים, מה יביא לתהיו, מה העניין של 10 ימים, אמר רבי יהודה מרב, כנגד 10 לגימות שנתן נבל לעבדי דוד. ראינו שדוד שלח 10 עבדים לנבל. אמנם הוא לא נתן לו אוכל, אבל הוא נתן להם משהו לטעום, הם בעצמם. אז כל אחד מהם נתן לו יום חיים. אמר רב נחמן אמר ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה וכיפורים, שתשבוך המתין לו ולא שב. בירושלמי יש עוד הסבר למה הוא מת רק אחרי 10 ימים. חילפי בר בריידר רבי אבאו אמר, אומר, מה, 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 שהוא שמע את רבי דורש, ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות, תלה לו הקדוש ברוך הוא שבעת ימי אבלו של שמואל, שלא יתערבו עם אבלו של הצדיק, ועשה עוד שלושה ימים ומת במגפה. אנחנו זוכרים שבכל הפרשה התחילה היה כתוב ששמואל מת. אוקיי, בסדר, יש לך רשות, טוב שבקשת רשות. אז עשרה ימים, אז חז"ל אומרים שבעצם אנחנו זוכרים בהתחלה ששמואל מת. והיה אבל בכל ישראל, אז זה שבעה ימים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא ארוג אותו באמצע אבל על שמואל, לא לערבב. רשע עם צדיק, זה לא... כמובן שזה לא מסתדר עם המסורת שלנו, ששמואל נפטר בכ"ח באייר. מגילת תענית כתוב שהוא נפטר בכ"ח באייר. אבל כנראה יש כמה עניינים בזה, ויש כנראה נוסח שהוא נפטר בראש השנה, וזה מתאים, כיוון שמתי הוא נולד? שמואל, נפקד בראש השנה, נכון? אז זה יכול מאוד להתאים, הקדוש ברוך הוא מלא את שמונתיים צדיקים מיום ליום. לא, אבל לפעמים גם זה נקרא לידה.
אבל הוא חיים מאוד 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 קצר לחיים שלו.
מי, שמואל? 52 שנה. זה מעט זמן? לא יודע.
אז זה היה הרבה.
אני לא יודע. לפני 100 שנה זה היה הרבה. לפני 150 שנה זה היה המון. אבל היו תקופות בהיסטוריה שזה לא היה הרבה. אנחנו עכשיו, 52 זה כלום. אנחנו נמצאים בפיק בהיסטוריה, בתקופה של אריכות ימים מטורפת. אבל היו תקופות, בתקופה של המלכים לא בטוח שזה לא היה הרבה. כתוב שדוד המלך, דוד נפטר בין, לא, שאול נהרג.
בין 70.
שאול נהרג. דוד נפטר בין 70, וכתוב שנפלה עליו זקנה.
אבל אומרים שהוא היה כאילו בין 40,
140. כתוב שנפלו עליו זקנה.
מה זה אומר?
הוא לא היה, הוא הזדקן לא טבעי.
אבל אומרים שהוא חי כאילו 140 שנה.
מי?
הוא לא ישן בכלל, דוד. הוא לא ישן בכלל. ישן שעה בלילה, לא יותר.
לא בטוח, אין לנו לפחות מידע מסודר. מה היה, אפשר לבדוק את החיים של אחרים.
הוא שאל מה החיה הכי חזקה. אמרו סוס, למה?
כתוב ששמואל נפטר בקיצור ימים.
כל דבר מודדים בכוח סוס, נכון? אז הוא אמר לו, כמה זמן יש? הוא יושב 60
נשימות.
אבל אם סוס, הוא כל כך חזק, כל כך גבוה ככה, גם אני יהיה ככה, וכל הלילה ישב ולמד תורה, שעה חדשה.
נכון. אוקיי, המשך הירושלמי, רבי חייא בשם רבי שמואל בן נחמן, לעשרת ימים אין כתיב כאן, אלא כעשרת הימים. תלה לו הקדוש ברוך הוא עשרה ימים, כעשרת ימים, שבין השנה יום כיפורים, שם יעשה תשובה ולא עשה. זאת אומרת, ויהי כעשרת הימים, פירושו של דבר, לא הכוונה ויהי לעשרה ימים הוא מת. אומר ירושלמי, הקדוש ברוך הוא אמר, אני ארגן לך עשרת ימי תשובה, באמצע שנה. אפשר כעת להסביר שזה כן היה בקיץ, כן היה בסוף חודש אייר. לוקח עשרה ימים, בוא נראה אם תחזור בתשובה. הוא לא חזר בתשובה והוא מת. מה היו החטאים של נבל? כתוב בחז"ל ככה. המדרשתילים אמר נבל בליבו. אמר הקדוש ברוך הוא תבוא הטובה ותהיה לטוב וילך הרע ברעתו. הטובה אביגיל תבוא לטוב לדוד והרע. נבל ילך ברעתו שנאמר ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימותו. מי גרם לו? על זה שהייתה ידו קצרה במצוות. דוד יצא מן האבון. הוא לא הרג את נבל, ונבל נכנס, וכך נאמר, אמר נבל בליבו אין אלוקים. ומה בליבו, אם אין בהם בלב של נבל אלוקים, מה יש שם בפנים? כן. מרמה, שנאמר מרמה בלב חורשי רע. כפר נבל בליבו בדוד, שנאמר מדוד ומבן ישי. ואף הקדוש ברוך הוא כפר נבל, שנאמר, אמר נבל בליבו אין אלוקים. מהו בליבו? מחשבות רעות. מהו השחיתו, התאיבו עלילה. המשך הפסוקים. כהשחתת דור המבול, כך זה, ישחית כל בשר, גם זה מגלה הראיות. כך נאמר, ישחיתו. וכך אמרה אביגיל לדוד, אל איש הבליעל הזה, מהו בליעל? מגלה הראיות. כמו שכתוב, בני אלי, בני בליעל, שישכבו את אנשים מצוות. דבר אחר, מהו ישחיתו? שירר עבודה זרה בליבו. כתיב אחת, ישחיתו, כתיב אתם פן תשחיתון. עשיתם לכם פסל, לכך נקרא בליעל, דכתיב, יצאו אנשים בני בליעל, יש גם כן עבודה זרה. יש פה גם עבודה זרה, וגם גילוי הראיות, וגם סוג של שפיכות דמים של חוסר יכולת לתת צדקה שאנשים יוכלו. פסוק למתת. וישמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסך מרע ואתרת נבל, ושיב אדוני בראשו, וישלח דוד וידבר באביגיל, לקח תעלו לאישה. ויבוא עבדי דוד אל אביגיל הקרמלה, ודברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך, לקחתך לו לאישה. ותעקור ותשתחו אפיים ארצה, ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל ותרכב על החמור, וחמש נערותיה ההולכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד ותהילו לאישה. פסוק למתת, דוד מודה לקדוש ברוך הוא שהוא שומע שנבל מת.
שהוא גם לא עולה, הוא לא כאילו לא.
שלושה דברים הוא מודה. שימו לב, ככה אברבנאל אומר. על שהוא הניש את נבל, שהוא עצמו לא צריך להניש את נבל, ושהשם פגע רק בנבל והשאיר את הרכוש שלו. ואת אשתו אביגיל. וקליוקור מוסיף, שדוד גם הודה על זה שהוא לא חטא באביגיל, וכעת יכול לקחת בהתר.
אפילו הוא לא חיכה עבר לשבעה. זה אחרי שהוא מת כבר
התחתן איתה? כן. דוד שולח לבקש את אביגיל לאישה, בדרך כלל שידוך מבקשים דרך אדם שלישי. וחוסר מבוכה. אתה לא מרגש. אבל דוד שולח ישירות, וגם אביגיל ישירות מדברת איתו. הנה המתחה לשפחה, אפילו שהוא לא שם, היא אומרת, תגידו לו, אני מוכנה. באמת, אני לא ראויה להיות אשתו, אני רוצה להיות שפחה שלו, לרחוץ רגל לאדוני. למה? יש פה באמת איזושהי ישירות. פרשים מסבירים מה פירוש הפסוק ותקום ותשתחו אפיים ארצה. היא קמה גם במובן הסמלי, היא הייתה עד עכשיו אשתו של נבל. היא קמה, של התקומה, יצאה מיד להיות ליד מלך. ולכן השתחווה להשם מהודיה שהיא זוכה להיות אשתו של דוד. חוץ מאביגיל, יש לו עוד אישה.
אחינועם.
ואת אחינועם לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהן לו לאישה. פסוק כולל את שניהם, שתי נשים. למה תהיינה גם שניהם? אומר כלי יקר שגם אחינועם הייתה צדיקה כמו אביגיל, וכפי שהשם שלה מעיד עליה, אחינועם עניין של נועם של מצוות המעשים טובים. אבל אנחנו זוכרים שיש לדוד אשת נעורים. מיכל, איפה היא? היא לא עם דוד, היא עם שאול עכשיו.
הוא מחתן אותה למישהו אחר בכלל.
ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים. היות שדוד ברח, הוא לקח את מיכל שהייתה נשואה ונתן אותה לפלטי בן לאיש, מקום שנקרא גלים. אחרי שדוד כבר נראה, אחרי שדוד חוזר למלכות היא תחזור אליו, אנחנו נראה את זה בעתיד. איך שאול עושה דבר כזה? שואל מוטי, הרי נשואה. אז הגמור אומרת ששאול תפס שהקידושין של דוד למיכאל לא 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 היו לא היו קשרים. למה? הרי כתוב שהוא קידש אותה ב-100 עורות פלישתים. נכון?
כן.
100 עורות פלישתים.
מתחיל, זה סוגיה מלחגית מסובכת. בהתחלה דוד, שאול אמר לדוד, שאול אמר, מי שיקה את, את, את גוליאת,
כן.
יקבל את מיכל.
כן.
מילא, אז הקידושין חלו באמצעות ההבטחה, מי שירוג את, 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 את גוליאת. אז שאול טען שהלכתית זה לא תופס. זה נקרא, מקדש במילוה אינה מקודשת. כי הקידושין צריך לתת משהו. זה לא על בסיס הבטחות עבר. כאשר הוא נתן את המאה פעלות פלישתים, אז פה נוצר ממש מחלוקת הלכתית. כמה שווה מאה פעלות פלישתים? אז יש דין של מלווה ופרוטה. אם אדם אומר, הרי את מקודשת לי בהלוואה שנתתי לך לפני 10 שנים. זה לא תופס, אבל הקדוש ברוך הוא אינה מקודשת, צריך לתת עכשיו משהו. אבל אם הוא אומר לה, אני מקדש אותך במה שנתתי לך הלוואה לפני 10 שנים, ובשקל הזה. מלווה ופרוטה. ויש דעה...
בעצם השקל זה מה שקורה.
יש דעה, לא, אז יש מחלוקת.
לא?
יש דעה שאינה מקודשת. למה? כי דעתי המלווה. מה מעניין אותה יותר? השקל? או אלפיים שקל שלך?
אלפיים.
אם אלה על מה דעתה סומכת? על אלפיים ולא על השקל, ובאלפיים היא לא מקודשת. אם אלה זה לא קידושי. אם אלה אומר שאול, אתה התחתנת על בסיס ההבטחה. ההבטחה היא לא מקדשת. נכון, הבאת עכשיו 100 עולות פלישתים, אבל ההבטחה היא סיפור הרבה יותר גדול. ממילא, מקדש במילווה, מילווה הוא פרוטה. זה היה השיטה של שאול. ודוד טען, מילווה הוא פרוטה מקודשת, מחלוקת הלכתית. כן מקודשת. הגימור אומרת, שעוד אסבר, שאול טען שאין ערך כספי ל-100 עולות פלישתים. עם כל הכבוד, זה לא שווה פרוטה. יש פה אומץ לב, יש פה יכול... אבל זה לא שווה פרוטה. דוד טען, זה שווה. זה בשר לכלבים. זה שווה פרוטה.
בדיוק, זה מה שזה שווה. בשר לכלבים.
כן. הרד"ק טוען ששאול הכריח את דוד לתת גט. ולכן נתן אותה ביתר גמור לפלטי בן ליש. אבל מצד שני, דוד העיד בפני אחרים שהגט הזה בטל. הוא ניתן באונס. וגם דוד ביטל את השליחות של הגט. אז הגט לא היה גט על פי דין. פלטי לא ידע אותה, לא ידע את זה, ולקח אותה ביתר גמור, מצידו. אז ככה מיכל נשארה בהגדרה שמצד אחד יכולה לחזור לדוד, כי היא לא באמת נישאה אליו. מצד שני, אין פה דין של מחזיר גרושתו, אחרי שמישהו אחר נישא. חז"ל אומרים לנו שפלטי היה צדיק גמור, ולא היה יכול לסרב לשאול, אבל הוא הבין שמיכל עדיין נשואה לדוד, ולכן הוא לא בא עליה. כתוב פלטי, וכתוב בשמואל בית פלטיאל, אמר רבי יוחנן פלטי שמו. ולמה נקרא שמו פלטיאל שפלטו אל מן העבירה? מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה. אמר כל העוסק בדבר זה, ידקר בחרב זה. שם באמצע המיטה חרב. מה מי שמנסה להתקרב, יהרג בחרב. ככה הם חיו. חז"ל אומרים את גודל, נגיע לפסוקים שעוסקים בחזרתו של מיכל, את גודל המעלה של פלטי בן ליש, שהוא קבע שתצרו בכל יום ויום.
גם אם לא היה... לא היה את האישיות, אבל מבחינה חוקית, היא הייתה נשואה לו.
אז מה אתה שואל? אז איך דוד חזר ונשא אותה? אז אמרתי, יש פה, מתפלפלים בזה, שהיה פה מחלוקת הלכתית. הוא מצידו יכול היה לתפוס את זה בהתר. אבל דוד בעצם מבטל את כל הקידושין האלה, כי זה קידושי טעות. מלך מעולם לא נישאה לו, וקיצר, הכל ביחד, אז זה בסדר איכשהו. בסדר גמור, אנחנו נמשיך לדעת השם בשבוע הבא.
תודה רבה.